שלום לכולם, אנחנו עומדים כאן בבית מדרשו הקדוש של מרן הרב קוק לפני פרשת כי תצא, התחיל חודש אלול, לפני יומיים היינו בג' אלול, עלינו לציונו הקדוש של מרן הרב, ובאמת אורות גדולים לעמוד שם הר הבית ולהתפלל שם על קברו של הרב, זה דבר ממש, אני איך אומרים, ממליץ לכולם, שנה הבאה ג' אלול להתייצב על הבוקר, זה דבר נפלא, ואחר כך ממשיכים לעבודה, כל אחד לענייניו. אנחנו היום נתעסק בנושא מאוד מאוד מעניין, סבלנות בענייני גאולה, ובואו נראה את הדברים ביחד. מקור א', דברים כף דלת. התורה בפרשתנו, פרשת כי תצא, אומרת, הישמר בנגע הצרעת. ואז אומרת התורה, זכור את אשר עשה השם אלוהיך למרים, בדרך בצאתכם ממצרים. לכן אנחנו יודעים שמרים הצטרעה, כי היא דיברה במשה, בסדר? אז אומרים, פתאום באמצע הפרשה, ישמר בנגע הצרת, זכור את אשר עשה השם הולך אלי מרים, בדרך בצאתכם ממצרים. אומרים, תרגום יונתן, אבו זהירין, דלה למחשד, חד בחברי, תהיו זהירים לא לחשוד אחד בשני, מאוד מאוד מעניין, שאומר לנו בעצם פה, תרגום יונתן, אל תחשוד בחברך. תיזהר מחשדות. יש מה שנקרא שצריך להיזהר, בסדר, אבל לא לחשוד, להיזהר מלחשוד. ובאמת, החשד בדרך כלל הוא בא מאיזה צרות של המבט. אבל בואו, נמשיך הלאה בהמשך. אומר רש"י, אם באת להיזהר שלא תלקה בצרעת, אתה רוצה להיזהר? אל תספר לשון הרע. זכור העשוי למרים שדיברה בהכיה ולקתה בנגעים. תזכור מה קרה למרים הלוויה, אז אם אתה רוצה להיזהר לא ללכות בצרת, אל תספר לשון הרע. אז פה מה שאנחנו מכירים מאוד, להיזהר בלשון הרע, וזה גם דבר חודש אלול, צריך להתחזק בעניין הזה. בחור שור כותב שהייתה אחות המלך והכהן הגדול, הייתה אחותו של משה שהוא היה מלך, ואחותו של אהרון שהוא הכהן הגדול, כן? שנסגרה חוץ למחנה. כלומר, כל הגדלות שלה, לא עזרה לה ברגע שהיא הגיעה למקום הזה של הדיבור של לשון הרע. זה לא פשוט בכלל, חברים, כן? רמב"ן אומר, ולפי דעתי, בתגובה לדברי רש"י, כי רש"י כתב, אם באת להיזהר, אל תספר לשון הרע. שלא ללכות בצרעת, אל תספר לשון הרע. אבל רמב"ן אומר, זה לא עצה איך להיזהר מצרעת, אלא אומר הרמב"ן, ולפי דעתי, שהיא מצווה תעשה ממש. כמו, זכור את יום השבת לקדשו, זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים, זכור את אשר עשה לך עמלק, כולם מצווה. אם כן, גם זה כמותם, מה נפקא מינה, והיא אזהרה מלדבר לשון הרע, בסדר, יצווה במצוות עשה שנזכור העונש הגדול שעשה השם לצדק את הנביאה. שלא דיברה אלא באחיה גמול חסדה אשר אהבתו כנפשה. הרי היא זו שגרמה לעמרם, אבא שלהם, לחזור ליוכבד ולהביא את משה. והיא זו שהלכה אחר כך לאור ואמרה לבת פרו, ואני אביא לך מי נקט. כן? והוא גמול חסדה ואהבתו כנפשה. ולא דיברה בפניו שיבוש. גם לא אמרה לו את זה בפרצוף. ולא בפני רבים, היא אפילו לא סיפרה את זה לפני רבים. רק בינה לבין אחיה הקדוש לבין אהרון הכהן בצנעה. וכל מעשיה הטובים לא הועילוה. תקשיבו, זה לא פשוט. אבל אדם, אתה אפילו עם אשתך, תיזהר. תיזהר מלדבר לשון הרע. תקשיבו, זה מאוד קשה. אני יודע, צריך להתחזק מאוד בעניין הזה. גם אתה אם תשב, באחיך תדבר, בבין אם אחד תתן דופי, לא תנצל, אומר הרמב"ן. וזכור את אשר עשה השם אלוהיך למרים, שתהה מזכיר זה בפה. תמיד צריך להגיד את זה בפה. ומכאן נראה שרבותינו יעשו אותה מצווה, לא סיפור ועצה בלבד להינצל מן הנגעים, אלא ממש מצווה להגיד בפה ומעשה מרים הנביאה. כן? ויש הרבה שנוהגים בזה אחרי התפילה בבוקר, אחרי תפילת שחרית, להזכיר ומעשה מרים הנביאה. טוב, אז זה מאוד מאוד מעניין שמרים עם כל הגדלות שלה מגיעה לדבר הזה. קודם כל, אומר, תזכרו שהיא גם נביאה, היא גם צדיקה, זה גם גמול חסדה ואהוב נפשה, משה, אחיה, היא גם לא דיברה, לא בפניו ולא בפני רבים, בסך הכל בינה לבין אהרון הכהן, וזה הספיק בשביל שתקבל צרעת, רחמנא ליצלן, פשוט נורא, כן? וצריך להבין, אבל מה הסיפור? מה מסתתר כאן? אומר לנו, מרן הרב קוק מסביר הסבר פשוט מאוד מיוחד. מקור ב' לפניכם, קובץ ח' פסקה קוף נון זין. וזה פסקת ענק, אבל הוצאנו ממנה כמה שורות. אומר הרב, על ידי נפילת העולם בחטא הקדום. כלומר, אנחנו בעולמנו, זה עולם של תיקון, של חטא אדם הראשון. כן? וחוץ מזה עוד תיקון של עולם התוהו שקדם לעולמנו, בלי להיכנס יותר מדי. אומר הרב, על ידי נפילת העולם בחטא הקדום, נתרחק משה מלהאיר בתוך החוצפה ופירש מן האישה. חוצפה פה זה כינוי לכל עולם המעשה, כן? אז הוא אומר, אני מאיר תורה, אבל פרש מאישה, כי הוא לא יכול להאיר בתוך המציאות הגשמית החומרית, אבל משה רבנו, מה לא יכול להאיר? לאט לאט. אומר הרב, הקדושה של דור המדבר טבעה את האחדות של זיהרה דאדם הראשון, ורצו שמשה דווקא יאכילם בשר, ושייכנס להעיר בתוך החוצפה. כלומר, דור המדבר אמר, רגע, רגע, אנחנו זוכים למשה רבנו, אבל אנחנו רוצים שתתקן את העולם, זהו, תגמור את התיקון. תגמור את התיקון, תביא לנו אתה בשר, תחזור לאשתך, תביא לנו את התיקון שגם העולם החומרי, גם הוא יהיה מתוקה לגמרי, מבחינת לוחות ראשונות, שהלוחות עצמם מעשה אלוהים. לוחות שניות, זה כבר משה, הלוחות. לוחות ראשונות, עצם הלוחות מעשה אלוהים, האבנים. פה אמרו לו, אנחנו רוצים שתתקן גם את המציאות הגשמית, כן? והרב קוק שם כותב, דרך אגב, שמלך המשיח יתקן, ולכן הוא לא יפרוש מאישה. אבל הם רצו שכבר משה יעשה את זה. ומשה אמר, האנוכי הריתי את העם הזה. כלומר, בתוך החוצפה אי אפשר לי להעיר. ונשאר קץ משיח סתום ולא נתפרש בתורה. כלומר, משה רבנו אומר, אני את התיקון המשיחי של העתיד לבוא לא עושה. זה לא הזמן. עכשיו שימו לב. שימו לב עכשיו טוב. ואהרון ומרים הרגישו בדבר. אהרון ומרים הסתכלו ואמרו, מה? משה החליט שהוא לא מביא את הגאולה השלמה של העתיד לבוא כבר עכשיו, והוא פורש מן האישה, וצבחו על הפרישה הזאת. כלומר, שימו לב, מרים לא דיברה לשון הרע על משה. מרים רצתה שמשה יביא את הגאולה עכשיו. שמשה יחזור לאשתו, ועל ידי זה שהוא יהיה גם בענייני עולם הזה, על ידי זה הוא בעצם יתקן את העולם הזה בתיקון השלם. ומקום מקום לא הועילו להחזיר את משה להעיר בחוצפה, כי נשאר בענוותנותו, ולכן שם כתוב, והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. אז שימו לב, לפי ההבנה הזאת, מרים בכלל מה היא רוצה? להביא גאולה? נאו. עכשיו. היא לא מוכנה לחכות את כל הדורות, אלפי שנים, עד שהגאולה תבוא. היא רוצה שמשה יגמור את התיקון עכשיו. זהו. אז מה זה, חוסר סבלנות? אז ברור שזה לא במדרגה שלנו, זאת מרים הנביאה, אבל זה לא חוסר סבלנות, אלא רצון לדלג על תהליכים. רצון לזרז את הדרך, לא צריך להגיד את זה, בכוח או בלי התהליכים הנדרשים. וזה במובן מאוד קדוש ועמוק, לא במובן שלי ושלכם, זה בעצם חוסר סבלנות. והרבה פעמים אנשים מספרים לשון הרע בגלל שאין להם סבלנות לסבול איזושהי בעיה, אז הם מתחילים לדבר מילים לא טובות. והם מתחילים לחשוד כי הם עצבנים, כי הם לא רגועים, כי הם לא סבלנים. חכה רגע אחד, תמתין. מה אתה ממהר? תהיה סבלן. למה ישר לחשוד? למה ישר לספר לשון הרע? לאט לאט, תמתין, תמתין. כן? עכשיו שימו לב. תחילת הפרשה, הפרשה של אשת יפת תואר, לפי ההבנה הזאת, פתאום מקבלת איזה אור מיוחד. מקור ג' לפניכם, דברים כף א', כי תצא למלחמה על אויביך. קודם כל במלחמה, מה קורה? הגדרים הרגילים נשברים. אתה לא צריך לפנות ולבקש, אתה נלחם. אתה נלחם. אז מה זה גורם? זה גורם לאיזושהי תחושה של, אוקיי, לא צריך תהליכים. סוגרים עניינים בכוח כאן ועכשיו. כי תצא למלחמה על אויביך, ונתנו השם אלוהיך בידיך ושבית שביו. וראית בשביה אשת יפת תואר, וחשקת בה ולקחת לך לאישה. מה זה? זה חוסר סבלנות. זה חוסר יישוב הדעת. אז התורה ידעה, הרי לא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע. התורה ידעה שהוא עלול לא לעמוד ביצר, התירה לו ביה אחת. זהו. משם, עכשיו הוא צריך לחכות את כל התהליך שתכף נראה. אבל בעצם גם הביאה הראשונה הזאת היא ביאת חוסר סבלנות. היא בעיה של שליטה. למה? אתה אומר, תשמע, אתה במלחמה, כל הגבולות, הכל מתערער, אז אפשר להבין שקורה מה שקורה, ונתנה לזה גבולות. עכשיו, לפני שנמשיך, לא דיברה תורה אלא כנגד יצר רע, פורשו של דבר, שהתורה מצפה, ואכן זכינו לזה, שהיום עם ישראל לא מאפשר את זה. גמרנו, אסור לעשות כאלה דברים. וזה בדיוק מה שהתורה רצתה. דיברה תורה כנגד יצר רע, אומרים לנו חז"ל, על מנת שאתה תצא מזה ותתגבר על זה. כן? בכל אופן, אז ממשיכה שם תחילת הפרשה, ממשיכה התורה ואומרת, והוותה אל תוך ביתך וגילך את ראשה. למה שתעשה קרחת? ועשתה את ציפורניה, תגזור את הציפורניים, והסירה את סמלת שביה מעליה, שהם היו הרי הגויות, היו מתקשטות בזמן מלחמה, כן? וישבה בביתך ובכתה את אביה ואת אמה, ירח ימים. צריך לחכות חודש. ואחר כן, תבוא אליה ובעלתה והייתה לך לאישה. והיה אם לא חפצת בה ושילחתה לנפשה. אם לא חפצת בה, כאילו, רומזים לך, בסוף, אתה לא תרצה. אומר רש"י, מה זה וישבה בביתך? בבית שמשתמש בו, איפה שהוא גר. נכנס ונתקל בה, יוצא ונתקל בה, רואה בבחייתה, רואה בניבולה, כדי שתתגנה עליו. בעצם מה עשתה פה התורה? התורה אמרה לו, תקשיב, אתה צריך עכשיו חכות חודש, והיא צריכה לעשות קרחת וכו' וכו' וכו'. למה? ושתבכה על ההורים שלה. למה? אומרת, שמע, יעבור זמן, תתיישב דעתך, ואז אתה פתאום תתפוס, אה, הלו, מה עשיתי פה? איך הגעתי לחירפון הזה, כמו שאומרים היום? איך איבדתי את הצפון? כן? ועל ידי הזמן שעובר, תתיישב דעתך. זה כמו כל מיני כללים, עצות שנותנים לאנשים. תשמע, כשאתה מעליבים אותך, חכה, ספור עד 10, ספור עד 20, רק אחר כך תחליט אם לענות או לא. כן? כלומר, העניין הזה של הסבלנות, הוא גם עניין של זמן. היכולת להכיל את הצורך בזמן, בתהליך, בהמתנה. אומרת לנו הגמרא, סנהדרין קוף זין עמוד א', מקור ד' לפניכם. תנא דבר רבי ישמעאל, ראויה הייתה לדוד בת שבע בת אליעם. בת שבע, שדוד לקח אותה לפני הזמן, כן? ובת שבע הם שלמה, כלומר ממנה יוצאת בסוף המלכות בישראל. אז אומר רבי ישמעאל, ראויה הייתה לדוד בת שבע בת אליעם, אלא שאכלה פגע. מה זה אכלה פגע? אומר רש"י, שקפץ את השעה להיזקק על ידי עבירה. אומר, תדע לך, אומר רבי ישמעאל, שהקדוש ברוך הוא היה מסובב את הסיבובים כבר, ככה שבת שבע תגיע לדוד בסוף. שיקרה מוריה כך או אחרת, יגרש אותה, ימות במלחמה, אומר מי, על מנת שבת שבע בסוף תהיה אשתו של דוד. כלומר, היה כתוב בשמיים שבת שבע בסופו של דבר צריכה להיות אשתו של דוד. אז איפה החטא של דוד? שהוא קפץ את השעה. כביכול החטא של דוד המלך, בלי להיכנס עכשיו לכל מיני עניינים מאוד עמוקים. קפץ את השעה. היה צריך סבלנות, להמתין. עכשיו שימו לב, באיוב למד וב, מקור ד' שורה שנייה, קטר לי זער, לשון של קטר, של מלכות, קטר לי זער, גם רבי יהודה הלוי בכוזרים משתמש בזה, אומר על בג, המתן לי מעט. אתה יודע מה זה להיות מלך? מה זה קטר? קטר לי זער, תמתין. תהיה סבלן, תבנה את המהלכים שלך צעד אחר צעד. אל תהיה פזיז, אל תהיה לחוץ, אל תמהר. אל תוציא מהפה מילים לא טובות. אל תגיב מיד, תמתין, תחשוב. תן לירח ימים לעבור, ליישב את דעתך. חכה, לא במהירות. כמובן, לפעמים צריך להגיב מיד, אבל באופן כללי. אומר הפסוק בישעיהו ח' מקור ד' שורה שנייה. אומר הנביא ישעיהו, יען כי מאס העם הזה את מי השילוח ההולכים לאט. מי השילוח ההולכים לאט. כולכם מוזמנים לעיר דוד, לרדת שם ברחוב למטה, להיכנס לשילוח בקצה שהוא ככה מתגלה, ותסתכלו על המים של השילוח. זה מראה קדוש, ממש. מראה נפלא. אתה רואה את מי השילוח ההולכים לאט. כן? שימו לב. מה העניין במשל הזה? הרי את מלכי בית דוד משכו שם מהשילוח. אז אומר, שימו לב, אומר נביא ישעיהו, יען כי מאס העם הזה את מי השילוח ההולכים לאט. ומסוס במה הם רוצים? את רצין ובן רמליהו, פקח בן רמליהו. ולכן הנה השם מעלה עליהם את מי הנהר העצומים והרבים, את מלך אשור. עובד הגמרא סנהדרין צדיד דלת עמוד בית, אמר רב יוסף, אלמלא תרגומא דהיקרא, לולא התרגום של הפסוק הזה, לא הווה ידענא מאי קאמר, לא היינו יודעים מה הסוד שלו, מה הוא אומר. ומה שהוא אומר זה, חולף דקץ המהדן במלכות הדבית דוד. כן? כיוון שעם ישראל קץ, מאס, במלכות של בית דוד, שזה מאז שילוח הולכים לאט. למה? מלכות בית דוד דמדבר להון בנייח, מדבר איתם בנחת. כמי שילוחה דנגדין בנייח, כמו מאז שילוח שזורמים בנחת. והתראיהו מה הם רצו? ברצין וברם עלייה. כן? ככה חומרי קומבינות, חזקים, עוצמתיים. גמרא מתארת שהוא פקח בן רמליה, הוא היה אוכל 40 שאה גוזלות לארוחת בוקר. למה הם מעשו בחזקיהו המלך? כי הוא היה אוכל סלט חסה, ירקה. אז הם אמרו, מה? זה מלך זה? אוכל חסה לארוחת בוקר? למה הוא היה עושה את זה? כי הוא לא היה בעניין של להתחיל לאכול, וזה. מצמצם, אוכל משהו צריך כדי להתקיים, להתחזק, הולך עם עוד תורה. חזקיהו היה מלך של תורה. אז הם אמרו, מה, תקרא את פקח בן רמליהו. הוא 40 שאה גוזלות לארוחת בוקר, או המנה האחרונה, לא זוכר עכשיו, כן? איזה מין תיאור של אחד כזה, עוצמתי, חזק, כסף, אתם יודעים. כן? אז זה אומר להם, אתם מאסתם במאה שילוח, ההולכים לאט. אתם מבינים עכשיו, חברים, מה זה מלכות בישראל? מלכות בישראל זה מאה השילוח ההולכים לאט. קטר לי זהר, אומר אלבג, המתן לי מעט. כן, ראוה הייתה לדוד בת שבע, אכל הפגע, אומר רשי, קפץ את השעה. סבלנות, הבנת התהליך, בניית תהליך. אומר המדרש בילקוט שמעוני והתחנן תף תף כף א', מקור ה' לפניכם, על תפילת משה רבנו והתחנן אל השם בעת ההיא למור, שהוא מבקש להיכנס לארץ. אז כבר לימדנו בעבר שהוא בעצם והתחנן, הוא רוצה את שער הנון. את שער הנון, לכן פרשה אחרי זה, זה והיה עקב תשמעון. לעתיד לבוא, בעקבות משיח, בחרית הימים, אתם תזכו לשער הנון. אני רציתי להביא אותו בבית חנן, כי אם היה משה נכנס לארץ, לא היה חורבנים, לא כלום, היה מתקן הכל בשלום על ישראל. בדיוק הסיפור של מה שרצתה מרים. פה משה רבנו מתחנן להשם, תן לי, אני אתקן את שער הנון, אני אכנס לארץ. אמר לי, אומר המדרש, מה קורה לפניכם, שתי שבועות נשבעתי, אחת שתמות, או לאבד את ישראל, לבטל שניהן אי אפשר. ואם תרצה אתה לחיות, יובדו ישראל. אמר לו משה רבנו, יובד משה ואלף כמותו, ואל יובד אחד מישראל. שימו לב, כלומר, משה רבנו רוצה לעשות את התיקון מיד. אומר לו, הקדוש ברוך הוא, תקשיב, הרי הם חטאו בחטא העגל, נכון? מה עשיתי להם? שישלמו בתשלומים. כל דור משלמים קצת על חטא העגל. אבל אם אתה רוצה לתקן לו הכל עכשיו, אני צריך לגבות הכל עכשיו. אז יובדו ישראל, ואתה תשאר בחיים ותכנס לארץ. אמר לו משה רבנו, אם זה ככה, אני מוותר. יובד אלף משה רבנו, ולא אחד מישראל. הרבה מטבעות לשון שיש היום, יש להם מקורות בתורה. אנשים לא יודעים, רק חושבים שזה המצאה של החבר'ה. זה לא. יובד אלף משה רבנו, ולא יובדו, לא יובד אחד מישראל. כן? עכשיו שימו לב. אז מה היה פה? עוד פעם, ניסיון לרוץ קדימה. לגבור עם זה עכשיו. משיח, נאו, מיד. והתחנן, שער הנון. כלומר, זה לא דומה להיום, כי מי שמנסה היום להביא משיח, בסדר, אנחנו נמצאים בתקופה המתאימה, כן? אבל אצל משה רבנו, הוא אומר, אני עכשיו יתקן את כל התיקון, מתפלל, אומר, כזה שכון בעיה, ובוא תמיד את המשמעות. כשאתה מעיף את התהליך לקצה העולם, לאחרית הימים, אין שום בעיה, אתה לא נותן זמן לתהליכים של תיקון. אז יובדו ישראל, ואתה תכנס לארץ, מתאים לך? אומר למשה רבנו, אלף משה רבנו, ולא אחד מישראל. עכשיו שימו להם, שוב זה חוזר, אותו יסוד, שיש כאן תהליך אלוהי הכרחי. תהליך אלוהי הכרחי. וזה, במובן הזה, הצרת, יש בה איזה צרות של הסתכלות, שהיא יכולה לבוא גם מקדושה עצומה, כמו של מרים הנביאה, או כמו של משה רבנו בתפילתו להיכנס לארץ לגמור את התיקון. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אבל בוא תבין, אתה לא לבד. אתה רוצה לתקן את הכל, באמת בכוחך לתקן את הכל. אבל אתה לא לבד. אם אתה רוצה לבד, בבקשה, תעשה לבד, וישראל יובדו. אמר לו, בטר, לא מוכן. לא מוכן. אז יש בצרת איזשהו צרות מבט, שיכולה לבוא גם ממקום מאוד מאוד קדוש. שהוא אפילו למעלה מהשגתנו, כמו משה רבנו, כמו מרים הלוויה. היא אומרת לו, תחזור לאישה שלך, ותתקן את התיקון של אחרית הימים, תיקון עולם הזה. משה רבנו אומר לה, לא, זה לא הזמן. ועל זה היא מצטרעת. אתם מבינים? וגם אמרנו, לשון הרע, מה זה? חוסר סבלנות. קשה לו עם המציאות. אז הוא הולך לדבר על הבן אדם. מה זה חשדות? אותו דבר, הבן אדם ביקש משהו, הוא כבר רוצה שזה יקרה, זה לא קורה, הוא מתחיל לחשוד ולחשוד, בטח ככה, בטח ככה, בטח הוא אמר לו, בטח עשו פה, בטח עשו שם, מה אתה חושד כל כך הרבה? אתה נמצאים בסבלנות, ותראה מה קורה. אז כלומר, שהעניין הזה של קטר לי זה ער, שזוהי המלכות בישראל, קטר, וזה גם כן מהשילוח ההולכים לאט, זוהי מלכות בית דוד, וזה מה שבתחילת הפרשה אומרים לבן אדם, אתה נמהר בזמן מלחמה, אפשר להבין אותך, אבל אחר כך תמתין, תן לזה זמן, ובוא נראה אם אתה עדיין תרצה אותה. כן? עכשיו, יש סיפור מדהים על רבי חיים בן עטר, או החיים הקדוש. הסיפור הזה, ראיתי אותו באיזה הוצאת אור החיים בהקדמה, אבל מקור הסיפור מסתבר בכתבי רבי יושה. כתבי רבי יושה זה ספר סיפורים חסידי, אולי בין הראשונים, אם לא הראשון, מספרי הסיפורים. מקור בב לפניכם, מצאתי אותו היום, דרך האינטרנט מצאתי אותו, את הספר הזה, הסתכלתי בפנים, י' א' על אור החיים, עוד ג', והסיפור הזה שם מצוטט משם אחידה. אחידה שהיה רבי חיים יוסף דוד אזולאי, שהיה תלמידו של אור החיים. אז אומר ככה, השנה האחרונה שבא מעיר סלי לארץ ישראל, אור החיים הקדוש אמר, הגאולה מתחילה בשנת תפקוף, קם ועלה לארץ. על מנת להקים מדינה. 157 שנים לפני הקונגרס הציוני הראשון, לפני הרצל. עולה אור החיים הקדוש לארץ, והאם כבר מדברים על חוזה המדינה? הוא חוזה המדינה. אבל בכל אופן, השנה האחרונה, הכוונה היא לחייו, שבא מעיר סליב שבמרוקו לארץ ישראל, ונאור בליל הושענא רבה. והיה אומר, התיקון כנהוג לכל המתחכמים. מה התיקון? גמרא וזה... הוא היה אומר, התיקון של הושענא רבה כנהוג. היו פניו מאירים כאור החמה, והיו קרני הוד יוצאים מפניו. וכאשר בחצות לילה, פתאום קרה משהו. וכאשר בחצות לילה, הלך האור החיים הקדוש לחדר אחר בהתבודדות, ופשט בגדיו הלבנים, ונתעטף בבגדים שחורים, ונפל על פניו בהשתתחות ידיים ורגליים ובכה, ושכב כן עד הגיע זמן התפילה. ואחר כך התפלל, וחזר לחדרו, ושכב כן עד שמיני עצרת, ויצא ולבש לבנים כמקודם. אחרי יום טוב. ספר אחידה לפי המסורת הזאת, שאלתי אותו על זאת, מה זה היה? ואמר אור החיים הקדוש, שהמעשה היה, שהתפלל על ביאת המשיח ונענה. שומעים? רבי חיים בן עטר, התפלל וביקש מהקדוש ברוך הוא באותו ליל הושענא רבה. עשה אותי משיח, עכשיו. הקדוש ברוך הוא אמר לו, קיבלת. אתה משיח, ועכשיו. שימו לב הלאה, שימו לב. ואשר ראה עשה מחמם זה, אותו מלאך, עשית רחרה, ראה את זה, נתקנה מאוד, ויצא והסית מאוד לעבירות, בכלל העולם, בכל כוחו. התחיל להסתובב בכל מקום, להסית אנשים לעבור עבירות. והצליח מעשה שטן, ופעל כל כך עד שפעל ההפך, לגזרת כליה רחמנה לצלן. כלומר, אור החיים מצליח שתפילתו נענית, גם משה רבנו תפילתו נענתה. רק אמר לו, בסדר, קיבלת. הם יובדו, אתה תיכנס. אמר לו, תודה. אור החיים תפילתו נענתה. אמר לו, קיבלת. משיח יבוא עכשיו. קיבלת. מה עשה עשית רחרה? הסתובב בעולם וגרם לאנשים לחטוא ולחטוא ולחטוא. ואז נגזרה גזרת כליה, רחמנא ליצלן. וכאשר ראה זה, ברגע שאור החיים ראה את הדבר הזה, השתתח והתאמץ מאוד בתפילה, עד שהפך העדר על עצמו עבור כלל ישראל, וכן הוא באבונותינו הרבים שנעדר בשנה הזאת. אור החיים שילם בחייו. לפי הסיפור הזה, שמסורת מאחידה, רבי חיים בן עטר שילם בחייו על ניסיון להביא את הגאולה כאן ועכשיו מיד, ותפילתו נענתה. אבל אור החיים לא לבד. אתה אור החיים, אתה משיח, אתה באמת משיח. הוא באמת כותב בפירוש שלו, משיח שמו חיים. אתה משיח, חד משמעית. אבל מה עם הדור? הוא איתך או לא איתך? מה עם הדור? אז אתה הצלחת, השם נענה לתפילתך, אתה משיח עכשיו. מה עושה עשית רחרה? הולך לכל שאר הדור ומסית אותם לעבור עבירות. ואז אור החיים כדי להציל את הדור, קרה הפוך ממה שהוא רצה, וכדי להציל את הדור, מסר נפשו על קידוש השם. אמר לקדוש ברוך הוא, רבי חיים בן עטר יעלה לשמיים ותרחם על הדור. וזה מה שהיה. באותה שנה בחודש בתתוו תמוז, אור החיים עולה לשמיים. סיפור פלאי. אבל עוד פעם מה רואים? סבלנות אחי. עכשיו שימו לב, צריך להיזהר שסבלנות לא תהפוך לעצלנות. כלומר, לא עושים כלום כדי לקדם גאולה. אל תדאג, זה יגיע. אל תדאג, זה יגיע, קיבלנו טווח. חמנה לצלן. העצלנות היא גם מסוכנת. אבל כשאתה עובד ועובד להביא גאולה, אתה חייב להיות גם סבלן. אתה עובד, פועל, עושה, וממתין לראות היצליח השם דרכך. סבלנות. אתה לא לבד. יש פה גם דור. וזה בעצם הסיפור גם של מרים, שרצתה שמשה יגמור את התיקון, ולכן חטפה את הצרעת הזאת. כן? מאוד מעניין. חשבתי על זה שנדמה לי שבערבית אומרים מהר, אם אני לא טועה, בסורה, נדמה לי. כן? שזה לשון של מהירות בערבית. יכול להיות שצרעת זה מהירות, מהירות יתר. כן? או הסתכלות צרה שלא רואה את כל הדור, את מצבו, את התהליכים שצריך. אז כל אופן מרים, כן? ומשה מסרב לתקן באותו זמן. גם ראינו בתחילת הפרשה את אותו אחד שהוא במלחמה, ואז מאבד את החשיבה התהליכית, ואז אומרים לו, בסדר, תמתין רק חודש. וראינו את דוד עם בת שבע, שהאכלה פגע, כתר לי זהר שקטר זה להמתין. ראינו את מי השילוח ההולכים לאט, שזה מלכות בדוד. כן? את משה רבנו שמנסה להביא את שער החמישים, ובסוף קדוש ברוך הוא אומר לו, תקשיב, זהו אתה אוהם. כלומר, אתה לא יכול להתעלם מהדור, ורבי חיים בן עטר. אז עכשיו, אנחנו מבינים שצריך סבלנות. עכשיו, ברור שהתורה היא אלוקית מוחלטת, והיא קנאית, והיא רוצה הכל עכשיו. אבל גם ברור שהתורה יודעת שכדי להביא את עם ישראל ואת העולם למצב התיקון המוחלט, צריכים המון סבלנות. מאיפה באה הסבלנות? מאיפה היא באה? מאוד מעניין, חברים. מאוד מעניין. תראו איתי יחד, מקור זין, אורות התחייה, פסקה ד', אומר הרב, הסבלנות הנדרשת מאוד לקיבוץ אורגני אנושי. אתה בא, אומר לציבור החרדי, מעכשיו, לעכשיו כולכם מתגייסים. נו, מה אתה חושב שיקרה? מה אתה חושב שיקרה? כשבן אדם יוצא ממקום חם, יוצא אל הקור בבת אחת, מה קורה? חמלה נצלה, מסוכן, אנשים צוללים לפעמים בכל מיני בריכות, בהרים, קרות, צוללים פנימה, וחמלה נצלה, כבר היה דברים, חמלה נצלה לא עלינו. שחטף מכת קור, הלב קפה ורחמנה לצלן. אתה לא יכול, גם בתהליכים ציבוריים, סיפר לי חבר, שהיה פעם עם הרב חיים דרוקמן זצ"ל, זכותו הגן על כולנו, היה איתו באיזה מקום, שאמרו לציבור, תשמעו, אנחנו עוברים מהאולם הזה שאתם נמצאים בו, לאולם ממול. עכשיו, אנשים זזו לאט, לאט, אז הרב דרוקמן אומר לו, אתה רואה, תלמידי היקר, להזיז ציבור ממקום למקום, אפילו שזה מאולם לאולם סמוך לו, זה לוקח זמן. אי אפשר להזיז ציבור ברגע, בשנייה. אתם שומעים את הדבר הזה? זה הרב דרוקמן, זה מתחבר כל כך יפה ללימוד כאן, כן? אז אומר לנו הרב, הסבלנות, הנדרשת מאוד לקיבוץ אורגני אנושי, מידת החסד והענווה. שסבלנות צריך חסד והענווה. אנחנו נלמד בהמשך שצריך להיזהר מחסד שקרי וענווה שקרית. אבל קודם כל, בצורה הבריאה, מידת חסד וענווה, הממתקת את כל הדינים, ובונה את העולם בשכלולו. הרי אנחנו אומרים, עולם חסד ייבנה. שואל הלשם שבו והחלמה, מה פתחותו הגן על כולנו? מה פתאום עולם חסד ייבנה? הרי השורש הוא לא בחסד, שורש העולם הוא בגבורה, הוא בדין. אז למה עולם חסד ייבנה? אומר, תקשיב טוב מה חזל אמרו. לא אמרו שורש העולם בחסד. אמרו, כשאתה בא לבנות את העולם, אתה צריך חסד. השורש הוא בגבורה, בדין, אמת מוחלטת. אבל כשאתה בא לבנות את העולם, עולם חסד ייבנה. לבנות צריך חסד. זה מה שאומר פה הרב, שצריך מידת חסד וענווה, הממתקת את כל הדינים, ובונה את העולם בשכלולו. עכשיו, הסבלנות הזאת צריכה היא לטיפוחה, למידת החסידות הגדולה. מאיפה היא באה, מידת חסידות הזאת של לאהוב את כל עם ישראל, ולרצות רק בטובת ישראל, והתגלות אור השם על ישראל. היוצאת מתוך בינה אלוהית עליונה אלוקית ותחופה. צריך להיות אדם ששקוע בבינה אלוהית, בלימוד קבלה, בלימוד פנימיות, בלימוד תורה, באופן, בקביעות, כן? כדרכם של הכהנים, הלוויים, בירושלים, בבית המקדש. דווקא על ידי מה שימצאו בקרב האומה חסידי עליון, חסידים עליונים מאוד, שהבינה האלוהית והחיים האלוהיים ממלאים את כל הווייתם. כלומר, אומר הרב, חייבים להיות בעם ישראל קבוצה כזאת, שהיא שקועה בתורה, שהציבור מחזיק אותם על מדד שילמדו תורה, והתמלאו באור החסד העליון של הבינה הפנימית האלוהית. על ידי זה, בטוחה היא אז האומה בכוחה הרוחני, העצור ביחידיה אלה. זה מבטיח לאומה שהכוח הרוחני שלה יישמר היטב, ועל סמך זה, כשהיא יודעת שיש את הקבוצה הזאת, שהיא תמיד תשמור על הגחלת היהודית, שתעבוד כמו שצריך, על הלהבה היהודית, על סמך זה יכולה היא, האומה, לשים עין פקוחה ולב נכון לכל צרכיה המעשיים, בלי כל חרדה פנימית, שמה יתייבש לשדה, ויחרב מעיין רוחניותה. אומר הרב, יש לחץ, שמה, מרוב עיסוק בתקומת המדינה, בעניינים המעשיים, נשכח תורה, נשכח מי אנחנו, מה אנחנו. את צריך שתהיה קבוצה כזאת של שבט לוי, וכל הנלווה אליה, שעסוקים בתורה, והם מלאי החסד האלוהי העליון. אומר הרב, הבו אומץ, יש פה הרבה פסקה ארוכה, אבל אני מביא עוד פסקה, עוד כמה שורות מתוך הפסקה הזאת, הבו אומץ לדעה העליונה. כלומר, בואו נחזק את הדעת האלוקית בישראל. הבו אומץ לחסידות האלוהית הרדיקלית הרוממה. אותם אנשים שהם אנשים מקובלים, לומדי פנימיות תורה, לומדי תורה בכלל, ותנו בזה יד לסבלנות ולענווה, לגבורה ולעבודה מעשית חברתית מדינית חופשית. זה גם יתרום לזה שבוני המדינה בצד המעשי לא יחששו, כי יהיה להם תמיד את מי שמאיר עליהם, שתתהלך ברחבה בישראל ותתבלט, כלומר תבוא לידי ביטוי יפה, בכל צביוני חייה בארץ ישראל. מאוד מעניין שהרב בעצם אומר לנו, תראו, ככל שיהיו יותר מסתכלים פנימיים, אנשי חסידות עליונה, אנשי תורה, הם יביאו את הסבלנות. עכשיו, אני יודע שיש מחוזות מסוימים שלכאורה זה נראה לא כך, כן? אז עוד פעם, צריך תמיד לזכור שתורת השם תמימה משיבת נפש. יכול להיות שיש מקומות שאולי לומדים תורה בצורה קפדנית וכך, משום שבעצם אולי לא עוסקים בפנימיות תורה, לא לומדים תורת הרב קוק, אולי, אני לא יודע, אני לא בא לשפוט אף אחד. אני כן מדבר על מה שכן אמור להיות. מה שאנחנו צריכים זה לומדי תורה שישפיעו על עם ישראל מתורתם, ויהיו מלאים בחסד, במבט של טוב על כל יהודי ויהודי, לקרב כל יהודי, להאיר לעם ישראל את הידיעה האלוקית, האדירה, התשתיתית, היסודית, שבעצם בתוך כולנו יש נשמה ישראלית, שיש לה מעיין אחד, ממנו יוצאות כל נשמותינו, וכולנו כמו ענפים שמחוברים לעץ אדיר, עוצמתי, שממנו יוצאת הלכות הנשמתית לכל אחד ואחד מאיתנו. וכל אחד מאיתנו במעשיו מתרומם ומתחבר אל המעיין של כנסת ישראל הכללי, הוא מושך משם אור ומחיה עוד פינה במציאות, עוד אנשים, עוד תיקונים וכן הלאה. בהסתכלות כזאת על עם ישראל, באה הסבלנות. סבלנות לדעת שיש תהליכים, להבין שיש אנשים מבולבלים, זה רק בלבול בדעות, לאט לאט נלמד, נקרב, להבין שדברים לא יכולים להיות שחור לבן ומיד, זה לא עובד. נכון, התורה היא מוחלטת והיא גם קנאית, אבל היא גם יודעת התורה ללמד אותנו שנהיה סבלנים, שזה יהיה שלבי, תהליכי. זה לא קורה בבום ולא ברגע אחד. כשמנסים לעשות ברגע אחד, קורה מה שקרה למרים הנביאה, קורה מה שקרה לאור החיים הקדוש, ועוד כל התיאורים שהבאנו, מה שקרה אפילו לדוד המלך, שאי אפשר לתאר, זה ענקי עולם שאנחנו לא מגיעים לקצה של הסוליה של הנעל שלהם. אתם מבינים? ניסו לעשות תיקון בזריזות, מיד, לקצר זמן, לקפוץ את השעה, חמנה אצלן לאן זה הגיע. עכשיו שימו לב, אחרי כל הלימוד הזה, של ההבנה התהליכית והסבלנות הנדרשת, ואני מזהיר עוד פעם, לא עצלנות, לא זולה של להגיד, קימה קימה וללכת לעיסוקיך, זה לא הכוונה. הכוונה היא שאתה באומץ רב ובזריזות ובחריצות, עובד, 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 להביא גאולה, לקדם את עם ישראל, אבל יש לך סבלנות. סבלנות לאנשים ולמשוגותיהם, סבלנות לתהליכים, לדברים שלא מתרחשים מיד, סבלנות לציבור שלוקח לו המון זמן להפיק לקחים, אפילו מהטבח. הרי זה בלתי נתפס מה שקורה כעת, כן? אנשים שאחראים למה שקרה בטבח, אחראים להקטנת הצבא, בנו והמציאו את הקונספציה, שלא צריך לנצח מלחמות, רק להתגונן, כל מיני דברים טורפים, הם היום מועמדים מובילים בבחירות. איך יכול להיות? אתה רואה שעם ישראל, ברחוב אולי הפיק לקחים, אבל מצד שני, לא יודע, העסק לא נראה טוב. אנחנו בבעיה, לא פשוט. את צריך סבלנות. צריך סבלנות. אבל אני אומר, צריך גם מאוד להיזהר מעצלנות. למה? כי הטבח הזה נובע מעצלנות. מזה שלא עשינו את העבודה בזמן. מזה שלא הצלחנו לאגד כוחות ביחד, ולהביא את עם ישראל למקום הרבה יותר טוב. ואני רוצה לומר שאני לא מדבר בחוכמה שלאחר מעשה, באותה שנה שקדמה לטבח, שהביא את החולשה הזאת, באותה שנה אני באתי עם הצעות מאוד ברורות, שהיום זה כולם יודעים, כולם מדברים. אני הבאתי את זה משהו כמו 10 חודשים לפני הטבח. אני באתי עם אמירות ברורות וחותכות. האוזניים היו אטומות. אנשים שהיה להם את הכוח לשנות, אוזניים אטומות, אטומות. אתם מבינים? אז זה מה? עכשיו אפשר לבוא בחוסר סבלנות ולהתחיל להתעצבן ולזה. לא, לא. צריך סבלנות. ואני אומר, הסבלנות היא כואבת. היא מלשון סבל. אם מלשון סבל, צריך לדעת לסבול ולא מיד להגיב, ולא לנסות להזיז דברים שלא ניתן להזיז אותם מיד. לנסות להזיז, אבל להבין גם את התהליכיות. לסיום, אני רוצה רגע אחד לתקן פה עוד נקודה אחת בעניין הסבלנות. יש סבלנות שהיא לא סבלנות טובה, היא סבלנות רעה. בואו נראה את זה ביחד, מקור ח', אין היה של מרן הרב קוק, מסכת ברכות, פרק ט', פסקה ר' פ' ז'. אומר הרב, לא הסבלנות הרעה, הבא מתוך ההחלטה, הרקניות, שהכל שמם והכל ריק, ואין יתרון לתכונה על תכונה, מתוך שכל הנטיות האנושיות וכל המציאות בכלל הכל הבל. זאת הסבלנות היא מבלה עולם, ובאה מעין רעה. יש אנשים, זה האמת, זה ברב קוק, אבל אני שמעתי את זה בזמנו מהרב משה גן שליטה, בשיעור שנתן במרכז הרב, אבל יש אנשים שהם מאוד סובלנים וסבלנים. למה? לא אכפת להם. הם אדישים. יש אנשים חללי שבת, זה בסדר, הם חילונים, וזה בסדר גמור, אנחנו לא נתערב להם. יש אנשים מאוד לא צנועים, וזה, זה בסדר, אתה יודע, כל אחד, והדרך שלו, והאופן שבו הוא רואה את הדברים. אתם מבינים? זה לא סבלנות, אומר הרב, זה סבלנות רעה. זה לא סבלנות. זה פשוט לא אכפת לך. אתה לא רואה שום יתרון של התכונה הזאת, על התכונה הזאת, והכל הבל מבחינתך, ואומר, זה סבלנות הזאת, היא מבלה עולם והיא באה מעין רעה. אומר הרב, כי אם אנחנו צריכים סבלנות טהורה, מקור ח' שורה שלישית, סבלנות טהורה, מפני ההכרה האמיתית, אז מאיפה באה הסבלנות? אם היא לא באה מזה שאתה מייצר איזו תפיסה של פחות אכפת לך מה אנשים עושים, אז מאיפה באה הסבלנות? אומר הרב, סבלנות טהורה מפני ההכרה האמיתית, איך יד השם אוחזת בכל ההפכים, לתקנם, לקושרם ולאחדם, על ידי תיקוני כל חסרונותיהם. כשאתה מבין שתיקון העולם, הוא בא בדיוק על ידי זה, בן אדם שבא עם טוב, מולו בן אדם שבא עם בלבול עצום, כן? והפכים, והתנגדויות, וויכוחים, ומאבקים, ומתוך כל הכביכול בליל הזה, יש גם תוכנית מסודרת, איך הדברים הולכים ומתקדמים. אז זה סבלנות שלא נובעת מזה שאתה משלים עם הרקניות, אלא שאתה מבין שיש פה תהליכים, ויש פה ניגודים, ויש הפכים, וצריך להיות מאבק, ודברים צריכים להתברר, כן? אומר הרב, למען יצא לפעולו, אדם מתוקן ומשוכלל, המוצא את נפשו ישרה, וכל חפציו הגשמיים והרוחניים עומדים לפניו ברוב הוד והדר ושלמות מרובה. סבלנות המוסיפה יראת שמיים, ויראת חטא, עם אהבת השם ואהבת הבריאות היותר שלמה ומפוארה, זה כל האדם. כלומר, אל תבוא לי ממקום של כזאת סובלנות שבסוף מוצאים אותך בפאב, כזאת סובלנות שבסוף מוצאים אותך הולכת עם מכנסי ג'ינס משופשפים, אופנה חדשה, כיסוי ראש ומכנסי ג'ינס משופשפים, ממש סובלנות, לאן זה הגיע בסוף? שהם בעצמם מתלבשים כמו אנשים שאיבדו דרך. וזה אנשים מאוד טובים וצדיקים ומה שתרצו, בולבלים לגמרי. למה? סבלנות לא נכונה. סבלנות לא מספיק טהורה. סבלנות צריכה לבוא ממקום של מאוד כואב לי שזה המצב, איתכם או אימתו, לא משנה, במדינה, בעם וכו'. אבל אני מבין שיש פה תהליכים שצריכים להתרחש, ואני אהיה חלק מהתיקון, מתוך אהבת השם ואהבת עם ישראל, מתוך יראת שמיים ויראת חטא, ולא מתוך איזה זילות של, טוב אחינו, הם ככה, אנחנו ככה, זה בסדר, מין איזה תפיסה פרוגרסיבית כזאת אפילו, או לפחות פוסט-מודרנית, כן? טוב, זה האמת שלו, זה האמת שלי, צריך לקבל זה, גם ההוא, מותר לו לחשוב אחרת, ובעצם מה עושים באותו רגע? מוחקים את כל הערכים. אין לך ערכים, אתה בן אדם בלי ערכים עקרוניים. שום דבר לא עקרוני. זה לא סבלנות. זה לא סבלנות. זה סבלנות רעה. אנחנו צריכים סבלנות טהורה, שמלאה באהבת השם, ויראת שמיים, ויראת חטא, עם אהבת השם ואהבת הבריאות, היותר שלמה ומפוארה. כלומר שיש בה את כל ההסתעפויות והענפים, וראייה של ניגודים והפכים, ולהבין שבעצם מכל ההתהפכויות האלה בסוף יוצא דבר מתוקן. אבל לא ויתרתי על התיקון, לא ויתרתי על הערכים, אלא הבנתי שצריך להבין שתהליכים הם מורכבים, יש פה מהלך גאולה רחב, לא מבט צר שמביא צרת, מבט רחב שמבין שיש תהליכים ודברים מתקדמים, קימה קימה, ודווקא מתוך הניגודים, הרבה פעמים יוצאים מורות יותר גדולים, יותר עזים, יותר מיוחדים. ככה אנחנו צריכים להיות, ולכן הכיוונון הנכון שלנו, א', סבלנות טהורה כמובן, ב', חריצות עצומה, ולדעת להוליך מהלכים ותהליכים ולהבין שדברים לא קורים ביום אחד. מצד שני, לא הולכים לישון. עזוב, זה יגיע, כשזה יגיע תקראו לי, אני הולך לעבודה או לאיזה נופש. לא, אתה צריך להיות פועל גאולה, עובד עם השם בכל המרץ, אבל גם סבלן בסבלנות קדושה וטהורה. חזקו ואמצו.